אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה לילדות ולילדים עם רונה גרשון טלמי.
אני פמיניסטית 44 שנים. זה נשמע המון שנים, זה כמעט חצי מאה.
אז שמעתם את הקטע הזה? אמרו בו פמיניזם. מה זה פמיניזם? המעבדה לילדות וגם לילדים יוצאת לדרך, ואנחנו נבדוק היום מה אומר המונח הזה. איתי באולפן נמצאת הדוקטור שרון גבע, היסטוריונית וחוקרת מגדר, ונשאל אתכם קודם, מה אתם יודעים על המילה הזאת? מה זה פמיניזם?
קוראים לי אביגייל, אני בעל 11, ואני רוצה להיות מדענית כשאני גדולה. לדעתי פמיניזם זה שמפלים אישה לעומת הגבר, או שמתייחסים אליה באופן לא שווה.
למה עושים את זה? את יודעת, למה מתייחסים לנשים אחרת?
כי לפעמים מישהו חזק, הוא בעצם שולט, גם ככה זה בטבע, ולפעמים אנשים אוהבים שיש להם את הכוח אחד על השני.
את הרגשת פעם שהתייחסו אלייך אחרת בגלל שאת בת, בגלל שאת ילדה?
תמיד מדברים בלשון זכר, ואני תמיד עושה דברים נגד זה, ואני לא כל כך אוהבת שעושים את זה, תמיד שהמורה מדברת בלשון זכר, אני מתקנת אותה, וכאילו זה לא בסדר.
מקסים, ואת חושבת שהמאבק הפמיניסטי של נשים מצליחות שיהיו להם יותר זכויות?
אני חושבת שעדיין זה לא שווה לגמרי, אבל לעומת פעם זה ממש השתפר.
תודה רבה.
אז אני רון, אני בן 11 עוד מעט, אני גר במבשרת ציון. פמיניזם, אם אני לא טועה, זה חברה שמתייחסת לא יפה לנשים. זה גם קורה עכשיו וגם קרה בהיסטוריה.
אוקיי, ואתה חושב שאפשר לשנות את הדבר הזה?
לדעתי אפשר לשנות את הדבר הזה אם יהיו הרבה הפגנות והרבה מחאות. בסוף ישתכנעו ויגידו בסדר, לנשים ולגברים יש את אותן זכויות.
למה בכלל עשו את זה לנשים? למה לנשים יש פחות זכויות?
אני לא יודע. נראה לי שכחושבים שהאישה היא פחות חזקה והגבר הוא יותר חזק, אז מותר לו לעשות יותר דברים.
יפה. ואתה חושב שצריכות להם, להיות להם אותן זכויות או שלא?
ברור שצריכות להיות להן אותן זכויות.
אם היית יכול לעשות משהו לשנות את זה, אמרת מקודם מחאות או הפגנות, יש עוד איזה רעיון של משהו שאפשר לעשות כדי לשנות?
אפשר אולי להחליף ראשי ממשלה ולגרום לכל מיני דברים להשתנות, כמו שבכנסת יהיו יותר בנות, יהיה חצי בנים וחצי בנות, יהיו עבודות שהבנות יעשו בהם את החלק העיקרי.
ועכשיו אני אומרת שלום למי?
לאוריאן ריגל. אני מתל אביב, בן 11 וחצי, עולה לכיתה וב.
ומי עוד איתנו? אחיך התאום? מי איתנו?
רזי שפיגל, גם בן 11 וחצי, גם עולה לבב.
אתם באותה כיתה, אוריאן ורזי?
לא.
לא. ואתם דומים?
ממש לא.
ממש לא. מה שונה ביניכם? תספרו.
הכל. השיער, הגובה.
השיער, הגובה, אוקיי, גם האופי?
היי, המון האופי.
בעיקר.
אני יותר שובה,
אבל
אוריאן יותר רגוע.
זה אמר רזי.
שמח שהוא אמר את זה.
אז השאלה הבאה שאני אשאל אתכם, ונראה מה אתם יודעים, מה זה פמיניזם?
פמיניזם זה בעצם, אני חושב, יכול להיות שאני מתבלבל, כי לא יצא לי הרבה לדבר על הנושא הזה, אבל אני חושב שזה טיפוח נשים, של זכויות נשים, של נגיד פעם לא, הם לא יכלו להצביע בבחירות, לא יכלו לעבוד בעבודות מסוימות. או, כן. אז אני חושב שזה זה, וזה כנראה מאוד חשוב.
ממש.
נשמע לי מוכר גם, הפמיניזם, כאילו נשמע לי מוכר של תנועת נשים שעוזרים לה, נגיד עם הסמל הזה של האישה שעושה שריר. ב-1940.
זה ממש
אגב,
נכון.
אגב, אני מכיר את כל הסיפור הזה. אני, בוא נגיד, דוקטור אני דוקטור של היסטוריה למלחמות עולם לסביבות שנות ה-40.
וואו, אז יפה, אז אתה מכיר את הסיפור של הנשים משנות ה-40?
אני מכיר את הסיפור של הכרזה הזאת.
של הכרזה?
איך הגיע ומה קרה.
אתה זוכר לספר לנו קצת?
כן, בטח.
יאללה.
אז אוקיי, אז ככה, בהתחלה זה היה בארצות הברית, תתחיל, שלקראת 1945 גרמניה התחילה להפסיד, ארצות הברית שלחה הרבה הרבה מפציצים להפציץ את, את המפעלים של גרמניה, יום יום, התחיל כבר להיות שגרה, והמטוסים הגרמנים החלו לטוס אל, אל המפציצים האמריקאים כדי לעצור אותם, שלא יפציצו. אז ובגלל שהמטוסים הגרמנים היו יותר טובים, כאילו מבחינה פיזית של המנוע, היו יותר טובים מהמפציצים של ארצות הברית, אז הם די כיסחו למפציצים את הצורה, ובגלל שהיה להם חסר מפציצים, וגם חסר כוח אדם שיבנה מפציצים, אז הם פשוט החלו לפנות לעוד קהל שיבוא לבנות מפציצים, וזה בעצם היה אנשים, והם פרסמו את הכרזה הזאת כדי שגם נשים יבואו לייצר מפציצים.
וואו, תשמע, אני לא ידעתי את זה, אתה נימדת אותי עכשיו משהו חדש, זה מרתק.
שמח מאוד.
ואז הייתה הכרזה, זאת בעצם אמרה שגם נשים יכולות, כן. וזה קשור למלחמת כן. העולם השנייה. מדהים, למה מלחמת העולם השנייה כל כך מעניינת אותך? למה התקופה הזאת מעניינת?
אני לא יודע, הרי זה החרטה הכי גדולה שלי גם, והחלום הכי גדול שלי זה שאני לא חי בשנות במאה ה-20.
למה? למה אתה רוצה לחיות?
אני רוצה לחוות את זה, את כל האינטרנט, את כל המלחמות לא חסר לנו היום לצערי הרב, אבל את כל האינטרנט הזה של האופנות החדשות, המוזיקה הזאת שהייתה פעם.
אני מבינה אותך, זה באמת הייתה תקופה נורא משמעותית, מדהים. אז אחרי ששמענו את התגובות שלכם, אנחנו פותחים את הדלת למעבדה, ופוגשים את שרון. שלום, דוקטור שרון גבע.
שלום, רונה.
את חוקרת מגדר, היסטוריונית, וזה בדיוק הנושא שאת מתעסקת איתו. מה זה פמיניזם, שרון?
אנחנו מדברות על שוויון בין נשים לגברים במטרה לבסס את הרעיון שכל מה שגברים, בנים, עושים ויכולים לעשות, גם נשים, בנות, יכולות ויעשו את זה. מי אמר או מי אמרה בעצם שנשים לא יכולות לעשות משהו? אז לאורך ההיסטוריה אנחנו יכולות לראות לאורך כל הזמן שהיו המון הגבלות ואיסורים על נשים, למשל להצביע בבחירות, למשל לנהוג במכונית, למשל ללמוד באוניברסיטה או במכללה, למשל לצאת מהבית, לעבוד ולפרנס. עם השנים, המספר של המדינות הזה נדמה לנו שהוא הולך וקטן, אבל עדיין יש חברות רבות מאוד גם בעולם שמגבילות נשים, וגם החברה שלנו, זאת אומרת גם בישראל, עדיין מגבילה נשים.
ונשים למשל, כשהן הולכות לעבוד, וזה דבר משמח, לפעמים גם מסתכרות, מקבלות פחות כסף מגברים, עדיין.
נכון, ואני אפילו אומר לך שלא צריך לוותר על המילה לפעמים. ברוב המקרים, נשים מסתכרות פחות מגברים, ומה שהכי מעצבן בהקשר הזה, זה שאנחנו מדברות על אותה עבודה. זאת אומרת, נשים וגברים באותו תפקיד, באותה חברה, באותה עבודה, הסתכרו פחות. על כל שקל שגבר מסתכר, אישה שתסתכר 70 אגורות, גם אם העבודה שלה היא לא פחות מוצלחת, והתפקיד שהיא ממלאת הוא תפקיד דומה, או אפילו זהה לתפקיד של הגבר, וזה משהו שאנחנו רואות אותו בהרבה מאוד תחומי חיים, גם בישראל.
אז בהיסטוריה, וכמו שאת אומרת לצערנו גם היום, חשבו שלנשים מגיע פחות מגברים, אם זה זכויות, אם זה שכר, אם זה לצאת החוצה ולהיות במרחב הציבורי. ומתי הבינו שצריך לשנות את הדבר הזה?
אני חושבת שאם אנחנו רוצות להסתכל אחורה על ציר הזמן, אנחנו יכולות ללכת משהו כמו 100 שנה, אולי אפילו 200 שנה לאחור, אבל בואי נדבר על המאה האחרונה, כלומר על 100 השנים האחרונות. בסוף המאה ה-19, כלומר בשנות ה-90 של המאה הקודמת, אנחנו יכולות לראות שנשים מתחילות לקבל זכות הצבעה למוסדות, למוסדות השלטון, למוסדות הנבחרים, כמו למשל בניו זילנד, כמו למשל לפני 100 שנה, בסך הכל 100 שנה בארצות הברית, כמו למשל ב-1944 בצרפת, או אפילו בשנות ה-70 בשוויץ. ההתעוררות הראשונה, שהרבה פעמים גם קוראים לה הגל הראשון של הפמיניזם, מתייחסת בדיוק למאבקים האלה. המאבקים על המובן מאליו, אם יש בחירות, אין סיבה שאישה לא תטיל את הפתק בקלפי, בדיוק כמו שגבר עושה. זה משהו שאנחנו רואות באמת במאה, 150 שנה האחרונות, שנעשה לאט לאט במדינות, ואני גם מגלה לך שגם בתקופה שקדמה למדינת ישראל, כלומר במוסדות של היישוב העברי לפני 100 שנה, נשים לא יכלו להצביע, לא רצו לתת להם להצביע, ובמשך 9 שנים, שזה היה בדיוק לפני 100 שנה, הן נאבקו על הזכות הזאת, לבחור ולהיבחר בדיוק כמו שאנחנו רואות היום.
כאן בישראל, זאת אומרת, לא רק לבחור, אלא גם להיבחר. אישה יכולה להיות ראשת ממשלה, הייתה לנו את גולדה מאיר, אבל מאז רק גברים עם ראשי ממשלה, ואישה יכולה להיות ראש ממשלה בדיוק כמו כל גבר.
נכון, אבל כמו שאמרת, זה קרה בישראל רק פעם אחת, ואם אפילו נסתכל פרטים, נראה שבפעם הראשונה שגולדה מאיר החלה לכהן או לעמוד בראשות ממשלת ישראל, היא לא נבחרה, אלא מונתה אחרי מותו של לוי אשכול. ראש הממשלה לוי אשכול נפטר במהלך הכהונה שלו ב-1969, והיא בעצם החליפה אותו בתפקיד של ראשת או ראש הממשלה, אבל אני חושבת שזה מסוג הדברים שמראה לנו עד כמה זה חד פעמי, משום שאם תסתכלי עכשיו למשל ותבקי כמה נשים יש בכנסת ביחס לגברים, את תמצאי שהרבה הרבה פחות מחצי. כמה נשים עומדות במדות בחירות, במשרדי ממשלה, בבתי משפט, במוסדות אחרים, אפילו בהנהלות מסביבנו, כמה נשים מנהלות בתי ספר תיכוניים למשל, או רשות ערים, כמה נשים צעות במועצת העיר, אנחנו עדיין פחות מדי, לפחות לא כמו החלק שלנו באוכלוסייה, שכמו שאת יודעת, הוא אפילו קצת יותר מחצי.
אז זה בעצם סוג של מאבק, שרון, זה אפילו סוג של מלחמה עדיין כדי לקבל את הזכויות?
מלחמה זאת לא מילה טובה, אני חושבת. מלחמה זאת תמיד מילה שנותנת לנו איזושהי אסוציאציה, איזושהי מחשבה על אלימות ועל זעם ועל כלי נשק חם. אלא בוא נדבר באמת אולי על מאבק או על ניסיון לקדם. הפעולות האלה כדי לקדם עדיין נמשכות.
אז שרון, תספרי לנו על אישה כזאת משמעותית בפמיניזם, מישהי שאולי אנחנו לא מכירות ומכירים, משמח לדבר עליה.
יש המון המון נשים שאפשר לדבר עליהם, אבל בוא נזכיר אפילו מאוד, אפילו גם בקיצור נזכיר שתיים. אחת היא אישה שכשאנחנו חושבות עליה, אנחנו לא תמיד מכירות אותה ושואלות עצמנו איך ייתכן שאנחנו לא מכירות. על הכרזת העצמאות של מדינת ישראל ב-1948 חתמו בסך הכל 35 גברים ושתי נשים. אישה אחת את מכירה, גם הזכרת אותה קודם, אחר כך היא הייתה ראשת ממשלה גולדה מאיר. האישה השנייה שחתמה על הכרזת העצמאות של מדינת ישראל הייתה רחל כהן קגן, שהייתה חברת כנסת, שאגב למדה בכלל מתמטיקה, כימיה, פיזיולוגיה, ועלתה לארץ ב-1919, לפני קצת יותר מ-100 שנה, ופעלה הרבה בוועד הקהילה בחיפה, ניהלה שם מחלקה לעזרה סוציאלית, כלומר לרווחה ולעזרה של החברה בציבור, והייתה מהדמויות הבחירות בויצו, ויצו ישראל, שזו גוף או ארגון נשים שמאוד ותיק, הוא קיים כמעט 100 שנה, והיא גם חתמה על הכרזת העצמאות של מדינת ישראל, וגם הייתה חברת כנסת. הפעם הראשונה הייתה בכנסת הראשונה, ושם היא הייתה חברת כנסת מטעם סיעה שקראו לה סיעת נשים. זאת אומרת, הייתה לנו סיעה בכנסת, כמו שהיום ישנן סיעות כמו יש עתיד, הליכוד, העבודה ואחרות, הייתה סיעה שקראו לה סיעת נשים, והיא הייתה חברת כנסת שהמטרה שלה הייתה לקדם את הזכויות של ה נשים, והיא הרבה הרבה פחות מוכרת, למרות שבשנים האחרונות יש קצת ניסיונות להנציח אותה, למשל ברחובות בישראל.
יש רחוב על שמה?
ישנם, כן, יש כמה רחובות על שמה, נדמה לי 4, אני לא זוכרת בדיוק, אבל זה גם מסוג הדברים שקצת מתחילים לקדם אותם, אנחנו מתחילות לראות פתאום ברחוב שלט עם שם של אישה, שקצת גורם לנו לשאול מי זאת, למה יש על שמה רחוב, מה אנחנו יכולות ללמוד ממנה.
מצוין, אז זו אישה אחת, בואו נזכור ונדבר על רחל כהן קגן. 37 אנשים חתמו על מגילת העצמאות, כשקמה מדינת ישראל, רק שתיים מתוכן היו נשים, אחת מהן גולדה מאיר, שהייתה אחר כך ראשת ממשלה, והשנייה היא, תזכרו, רחל כהן קגן, אישה חשובה. והאישה השנייה שתספרי עליה, שרון?
בואי נספר על אישה שאני חושבת שאנחנו לא זוכרות אותה, אף על פי שהיא גורמת לנו גאווה רבה מאוד. אנחנו תמיד חושבים, או לפחות הרבה פעמים מספרים לנו, שהפעם הראשונה שנשים יכלו להגיע לקורס טייס הייתה לפני 30 שנה בערך, בעקבות בגץ אליס מילר, בעקבות הפנייה שלה לבית המשפט העליון, שבו היא אמרה, גם אני רוצה להתגייס לקורס טייס, גם אני רוצה להיות בחיל האוויר ולהיות טייסת, ואז חיל האוויר באמת פתח את קורס הטייס שלו לנשים. כשאנחנו קצת יותר מסתכלות על ההיסטוריה, אנחנו רואות שעם הקמת חיל האוויר ועם הקמת המדינה, היו נשים שהיו טייסות, למשל יעל רום, שהייתה טייסת בחיל האוויר, וכשאנחנו מסתכלות עוד יותר מקרוב, אנחנו רואות שב-1940, כלומר 8 שנים לפני הקמת מדינת ישראל, אישה כבר הייתה כאן טייסת, שרתה כאן בתור טייסת, קראו לה כי מרחל מרקובסקי לנדאו, ובשנת 1940 היא סיימה את ההכשרה שלה כטייסת בארץ, בקורס טייס של חברת אווירון, שהתקיים בשדה התעופה לוד, מה שהיום אנחנו קוראים נמל התעופה בן גוריון.
איזה שם יפה, כן.
נכון, ואווירון הייתה חברת התעופה בעצם העברית הראשונה, וביולי 1940 היא קיבלה רישיון טייס מידי ראש מחלקת התעופה האזרחית בממשלת המנדט הבריטי, והייתה טייסת, יחידה בין גברים רבים מאוד, אפילו יצאה לכמה טיסות שבהם היא העבירה נשק וציוד במלחמת העצמאות ב-1948.
אז הטייסת כלומר הראשונה, דוקטור רחל מרקובסקי לנדאו, שבאמת השתתפה בטיסות גם במלחמת העצמאות, כשבחיל האוויר עוד לא היו נשים, אז לא רק שלא נתנו לנשים לנהוג, בטח שלא להטיס מטוסים, ואחר כך גם הייתה את אליס מילר שנזכיר בהמשך, גם היא דיברה על כך שנשים צריכות להטיס מטוסים, זכתה במאבק, והן נשים ברוכות. כולנו שווים ושוות, יש לנו את אותם הזכויות. איך ילדים וילדות יכולות ויכולים להשתתף במאבק הזה ולהיות חלק ממנו?
קודם כל, להתנהג בשוויוניות. להתנהג באופן שוויוני גם לבנים, גם לבנות. הטריק הכי טוב הוא פשוט לשים לב. להתחיל להסתכל מסביב. למשל, איזה מתנות אנחנו קונים ליום ההולדת? אם זאת יום הולדת של בת או יום הולדת של בן, האם אנחנו חושבים על זה שמדובר על בת או מדובר על בן, או שאנחנו פשוט נשאל את עצמנו מה הוא או היא יאהבו או מה הם ירצו לעשות? ואז אולי יש בנים שנורא ישמחו לקבל מתנה שהיא היום נחשבת כאילו מתנה של בנות, ולהפך. איך מנוסחות הפניות או המכתבים או המבחנים או ההנחיות לעבודות שאנחנו נקבל מהמורה בבית הספר? האם זה בלשון זכר? האם זה מנוסח לשני המינים? כמה נשים וכמה גברים אנחנו רואות מסביב בכל מיני מקומות? למשל, במועצת העיר שאנחנו, או היישוב שאנחנו גרים או גרות בה, בוועד הכיתה, בצוות ההדרכה, במקומות, כל מיני מקומות או שמזמינים אותנו לראות או לשמוע כל מיני נשים וגברים חשובים וחשובות. כשרוצים שנכתוב על אישה חשובה או איש חשוב בהיסטוריה, על כמה מלמדים אותנו על נשים ומה שהיה ומה שהן עברו, או שמלמדים אותנו רק על גברים? האם אנחנו לומדות ולומדים גם על מה שקורה בבית, או על רק מלחמות והסכמי שלום? איך אנחנו פונים לאחרים או אחרות? איך אנחנו נותנות מחמאה? את יודעת שהרבה פעמים, ומחקרים גם הראו את זה, כשמסתכלים על ילדות וילדים קטנים, אז אומרים על בנות שהן נורא נורא חמודות ומתוקות ועדינות, ועל בנים שהם חזקים ונועזים. למה בעצם? איך אנחנו מציגים ומציגות אותם? וגם לא להתבייש לתקן את המורה אם צריך, ולא להתבייש לנסח מחדש, משום שאנחנו חיים וחיות בתוך מציאות שהיא מציאות שוויונית, ואם אנחנו נדבר ככה, וגם לתקן את אמא או את אבא כשהם אומרים או אומרות משהו, אז מכאן נצמיח חברה שוויונית טובה יותר, ואז אולי כבר נדבר על כל הניסיונות לקדם בתור באמת ההיסטוריה העתיקה שלנו.
הלוואי. אז נתת לנו המון דברים חשובים שאפשר לעשות ממש ביום-יום, וצריך להגיד שזה לא רק בנות צריכות לעשות, לא רק נשים, אלא גם גברים ובנים הם חלק מהסיפור הזה, כי כולנו חיים באותה חברה, וכולנו בסוף מושפעים מהדבר הזה.
בהחלט, בהחלט. אנחנו מדברות בעצם על שוויון הזדמנויות, עם כל מה שבנים יכולים לעשות, גם בנות יכולות לעשות, זה הולך לשני הכיוונים, ואז גם בנים יוכלו להירשם לאיזה חוג שבא להם, בלי לחשוב מי אומר או אומרים עליהם משהו, ואותו דבר בנות, נוכל לעשות מה שבא לנו.
אז חשוב, דוקטור שרון גבע, תודה רבה שהסברת לנו מה זה פמיניזם, היסטוריונית וחוקרת מגדר, היה טוב לדבר איתך, ותודה גם על האנשים שהזכרת, נגיד שוב, רחל כהן קגן שהייתה חברת כנסת וחתמה על מגילת העצמאות, דוקטור רחל מרקובסקי לנדאו שהייתה האישה הראשונה שהייתה טייסת כאן בארץ ישראל, וגם אליס מילר שהמשיכה ועסקה בנושא הזה של הטייס, הארת את ליבנו ואת העיניים שלנו, תודה רבה. תודה רבה, דוקטור שרון גבע.
תודה.
תודה, להתראות. תודה גם לא עושות במלאכה לנועה בן הגי, לביביאנה דייץ' ולחן עוז, שאיתי כאן במעבדה לילדות ולילדים, ואני מקווה שכולנו נצא החוצה ונעשה דברים טובים. תודה ששאלתם אותנו, תודה שהייתם איתנו, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.